אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את מאמר אחדות, אחדות ושניות כחלק מהבירורים בסוגיית הקודש והחול. הצילום אני מקווה נמצא אצל מי שהיה פה, ומי שלא אז שיצטרף למישהו. המאמר שלנו בעצם עוסק בקשר שבין הרוחניות לחומריות, בין הקודש לבין החול. והרב אומר בפתיחת המאמר, זה בעצם מה שהספקנו בשבוע שעבר, שיש בעצם שני סוגי רוחניות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שבכל אחת מהן יש מעלה. הרוחניות האחת היא הרוחניות הנבדלת, מה שהרב קורא בתחילת המאמר, הרוחניות מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה. אותה הרוחניות שהיא נשארה רוחניות מצד עצמה, והיא לא מתחברת לשום, נקרא לזה, צד אחר במציאות, גורם אחר במציאות, אלא היא רוחניות נבדלת, נקרא לזה, מהחומריות, קודש שנבדל מן החול. והרוחניות הזאת אין ספק היא רוחניות עליונה מאוד, ולכן יפה שעה אחת, הכל באופן יחסי, של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כי באמת מצד התענוג הרוחני, כמו שכותב מסילת השירים בהתחלה, כוזרי תחילת מאמר שלישי, התענוג הרוחני אין ספק שהוא, כשהוא נטו, הוא תענוג גדול מאוד, הרבה יותר מאשר התענוג הרוחני שמופיע בכלים ובאמצעים ובגבולות כפי שהוא מופיע בעולם שלנו. אבל היות והקדוש ברוך הוא חפץ לא רק ברוחניות שתגאל את הרוחניות, אלא ברוחניות שתגאל גם את הגשמיות ותגלה איך גדול קידוש השם מחילול השם. כלומר, לא שגדול קידוש השם מהיחס מחילול השם, אלא גדול קידוש השם שצומח מהמקור מתוך חילול השם, שגם חילול השם מצטרף לקידוש השם הגדול, זה יותר גדול מהצד הזה מאשר קידוש השם שצומח מקידוש השם. אז גדול קידוש השם מחילול השם מאשר קידוש השם מקידוש השם. כלומר, הגדול קידוש השם שצומח דרך מסלולים שלא היינו מצפים שדרכם הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, אם זה טבע, היסטוריה וכו', ולמרות זאת גם המסלולים האלה שהם לפעמים נמוכים מאוד, שפלים מאוד וכו', הקידוש השם שאליו או דרכו, או שהוא מתגלה דרך ממדים שלנו מעלים על דעתנו שהקדוש ברוך הוא יכול לקדש את שמו או דרכם, זה הרבה יותר גדול מהבחינה הזאת של קידוש השם בארץ, של כבוד השם שמתגלה בארץ, זה הרבה יותר גדול מאשר קידוש השם שמנתק את עצמו מחילול השם, קודש שמתנתק מחול. אז הרוחניות מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה, ואנחנו לא מזלזלים באדנים הגדולים האלה, אנחנו יודעים שבגן עדן התענוג הוא ודאי הרבה יותר, התענוג הרוחני הוא ודאי הרבה יותר מהעולם הזה. אבל מצד שני הקדוש ברוך הוא ברא עוד רוחניות בעולם, ובכך בעצם שני מסלולי הרוחניות, אם אפשר לומר, משלימים באופן שלם, נקרא לזה ככה, את חיצון השם שהרוחניות יתגלם בעצמה ותאיר את המחשקים. אז הרוחניות מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית כלי לעצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. לכן הרוחניות האחת היא הנבדלת, והרוחניות השנייה היא המתחברת. האחת המתנתקת והאחת המאירה את החיים החומריים. אומר הרב, ואיך אנחנו יכולים לזהות שהגיע הזמן של תקופה היסטורית, שהרוחניות מהסוג השני, כלומר אותה רוחניות שאמורה ומסוגלת לקדש גם את החול, גדול קדוש השם יחילול השם, איך אנחנו מזהים שהרוחניות הזאת הגיעה הזמנה להגיע לעולם? איך אנחנו יודעים שהגיעה? איך אנחנו יודעים שהיא נמצאת? איך אנחנו יודעים ש... יש פוטנציאל לגלות את אותה רוחניות עליונה שמתגלה בשיא תחתיות ארץ? אומר הרב, וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה, היות ובעם ישראל במקור של הכל, הכל הוא רוחני, ודאי בכלל ישראל, גם בפרט ישראל, אבל ודאי בכלל ישראל, אז כשאתה רואה שבכלל ישראל מתגבר הרצון לבסס את החיים החומריים, החל מהקמת מדינה, העצמה כלכלית, העצמה תעשייתית, חוזק בינלאומי, פעולה צבאית וכו'. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומרים, אל תתבלבל ותאמר שיש כאן סטייה וירידה מהרוח אל החומר, מהקודש אל החול, אלא בדיוק הפוך. זה סימן שהגרעיניות שמניעה פה את כל המערכת היא הרוחניות שרוצה וצריכה ויכולה כבר להתגלות בחומר, אלא שכדרך העולם הקליפה קודמת לפרי, החומר מתעורר ראשון לפני שהוא מגלה שמי שעורר אותו, השום מעורר שלו זה הרוחניות. אז תמיד המפגש הראשון שלנו עם דברים בעולם הזה זה החוץ. כל אחד מאיתנו, שהוא רואה פעם ראשונה אדם שהוא לא מכיר, מה הוא קולט בו? את מראה הפנים החיצוני שלו, את צבעי הבגדים שהוא לובש. זהו, ככל שהוא יותר חודר פנימה, אז הוא מתחיל לזהות כישרונות, תכונות וכו', למחשבות, שאיפות, אלה דברים הרבה יותר סמויים, הרבה יותר נסתרים. אז כשרואים שמתגבר החפץ, הרצון, התשוקה, ומלא גם הפעולה בעם ישראל לבסס את החיים החומריים, זה לא סימן שירדה חומריות לעולם. זה לא סימן שאנחנו מתרחקים מריבונו של עולם. בדיוק הפוך. סימן הוא שהרוחניות התגברה בעולם. אותה רוחניות שלא רק נבדלת מן העולם, אלא מתעניינת בעולם. ויכולה להאיר את העולם. נכון שבשלבים הראשונים, ברמות המעשיות, החיצוניות, אז תתגלה כאן הרבה חומריות, ואפילו חומריות מזיקה. נכון. כדרכו של עולם. אבל בגרעין הפנימי, מה שמתעורר פה באמת, זאת הרוחניות מהסוג השני. הרוחניות שתיצור קידוש השם גדול, מתוך חילול השם. לכן, וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם. כשאתה רואה בעולם שישנה מציאות שמעמידה את עם ישראל במציאות לא פשוטה, ועם ישראל מגיב לה, זה סימן שאנחנו כנראה בצומת מאוד חשובה לקראת רוממותם של ישראל. סימנו שהרוחניות התגברה בעולם, עד שהתרוממה גם מעלת החומריות, שמצד האמת גם היא רוצה להיגאל מהרוחניות שבקרבה, שהיא שורש נשמתה, הדרושה להשלמת תוכנית היצירה, שהיא תוכנית היצירה האלוהית של הרוחניות הנבדלת והרוחניות המקדשת את החיים. נקרא עוד טיפה, כל זה כבר עסקנו בזה, רק אנחנו מסכמים. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני אדם טעם לחייהם. לא טעם לחייהם הרוחניים, טעם לחייהם החומריים, הפיזיים, הממשיים, הטבעיים, על כל הצינורות והמשלולים שלהם. אז הם, כלומר בני אדם, מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. כדאי לחיות לא כי אני בורח אל הרוחניות, אלא כי אני מסוגל להרים את החומריות לפי ערך הרוחניות. כמובן בגבילות גזרה של העולם הזה, לא נהפוך גוף לנשמה, אבל כן נוכל לקדש גוף, זה כן. לכן אנחנו לא שואפים להיות מלאכים, אנחנו שואפים להיות בני אדם קדושים. כמובן ברמה של ציבור. לא שואפים להיות צבאות השם, שואפים להיות צבאות השם בארץ. עם כל מה שזה אומר. עם כל המורכבות, אבל עם כל הגודל. לכן כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני אדם טעם לחייהם. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. ערך החיים אז הולך ועולה, ועל כן מבקשים אז בני האדם לבסס יותר את החיים החומריים. שיהיו יותר בטוחים, יותר רחבים ונעים, כי הגרעין שמניע פה את הכל זה הרצון לקדש את אותם חיים, וככל שהם יותר רחבים ונעים אז אפשר יותר לקדש את השם. מצד שני, כמו שאמרנו, בשלבים הראשונים זה הופיע, יכול להופיע בצורה של במקום דירן העם מרחיבה דעתו, כמשל זה יכול להפך לחז ושלום כאילו במקום דעתו. הדירה במקום להרחיב את הדעת, היא תהפוך לדעת, היא תהפוך לתוכן, היא תהפוך למהות, היא תהפוך לשאיפת חיים. ואז יהיה לא מרחיבה, אלא מחריבה. אז ירבו בעולם שלום, אהבה וחדווה, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. סיכום. כי הרוחניות הגדולה והנשגבה, שהיא לא רק עומדת מבחוץ, אלא גם נכנסת מבפנים, המקפת את הכל, זה אור מקיף, וחודרת אל תוך הכל, זה אור פנימי. זה לא רק סובב כל אלמין, אלא ממלא כל אלמין. כי הרוחניות הגדולה והנשגבה, המקפת את הכל וחודרת אל תוך הכל, ממלאה בנחלי אדניה, האינסופיים, גם את החיים הריאליים החומריים. ולאט לאט מצרפת ומזככת אותם, מפני שבאמת בשורש הפנימי, המקור של הכל והמטרה של הכל, מפני שלפניה, לפני הרוחניות העליונה הזאת, שמסוגלת לקדש את הכל, אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני. יש כאן מקור אחד להכל. אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם, כי ביה השם צור עולמי. עולם הבא נברא ביוד, עולם הזה נברא בי, עד לכאן פחות או יותר, אולי קצת יותר, דיברנו שבוע שעבר. אם כן, עד לכאן האידיאל. עכשיו מתחיל הרב לפרוס, אם אפשר לומר, את תוכנית הפעולה. איך המהלך הזה של האחדות המרוממת הזאת, כי ביה השם צור עולמי, איך זה יופיע בעם ישראל, באנושות, במהלך ההיסטוריה, עד תיקון עולם. אז הרב מתאר כאן כמה שלבים עקרוניים מאוד, יש כמובן תתי שלבים בין כל השלבים האלה, אבל כאן כמה שלבים מאוד עקרוניים, איך זה יופיע. אני לא בטוח שאנחנו נדע למקם איפה אנחנו נמצאים בתוך השלבים, אבל נראה שלפחות את הכיוון אולי כן אפשר לזהות. עד לכאן פחות או יותר עסקנו. אפשר להתקדם? נתקדמי. אם כן, שלב ראשון יהיה, כשהקב"ה רוצה לגלות את הרוחניות העליונה שבתוך החומריות, השלב הראשון יהיה התעוררות החומריות. החומריות תתעורר. החומריות תתעורר, זה אומר שבאלף השישי ייפתחו מעיינות החוכמה, השכל האנושי יתפוס מקום מרכזי, הנשמה כביכול תלך לאיבוד, אם אפשר לומר את זה ככה, בגודל של השכל. האדם יתפוס מקום מאוד מאוד מרכזי, כי הוא מבין והוא יכול לייצר טכנולוגיה, ואז מאלו כבר לא יהיה כל כך זקוק לאלוהים, כביכול כך הוא יחשוב. וכל המציאות כולה תהפך להיות תובענית, נגיד את זה ככה, כלפי החיים החומריים. בכל הרמות, החל ברמת הפרט, והמשך ברמת הציבור, ורמת האנושות, וגם עם ישראל, עם ישראל כעם, שהחומריות תתעורר, זה אומר הרצון לשאיפה מדינית. הרצון להקים מדינה. לחזור לארץ ישראל, להקים מדינה, להילחם עליה, לבסס אותה, כל מה שזה אומר. אבל אם כן, השלב הראשון יהיה ההתעוררות של כוחות החיים החומריים בחיי הציבור ובחיי היחיד. בכל הרמות. ברמת השכל והטכנולוגיה, ברמת הציונות. הרב אומר בכמה מקומות ששתי מהפכות קרו באותו זמן. ובעצם שתיהן אותה מהפכה. כך הוא כותב באורות. המהפכה האחת, זאת המהפכה נקרא לה המדעית, השכלית. והמהפכה השנייה, המהפכה התעשייתית, מה שקוראים. המהפכה השנייה, תנועת ההשכלה, כל זה. המהפכה השנייה זה הציונות. שני המהלכים האלה זה בדיוק אותו מהלך. המהלך של ההופעה של האלוקי בטבעי, אלא אצל האנושי, אצל האדם הרגיל, זה הופיע בהשכלה. אצל עם ישראל, זה הופיע בציונות. זה בחיי היחיד וזה בחיי הציבור. זה בחיי הגרעין של האנושות עם ישראל, וזה בחיי המקיף של האנושות כלל העמים. לכן שני הגילויים הגדולים האלה, של מצד אחד חזון הציונות, ומצד שני חזון השכל האנושי, שני הגילויים האלה יופיעו ביחד. כי שניהם חשובים ושניהם משלימים אחד השני. טוב, יש הרבה מה לדבר על שני הכוחות האלה. אבל הרב כותב שהמקור, ההתעוררות של שתי המגמות האלה הוא אותו מקור. המחלות, שכשזה יתעורר בשלב הראשון, שזה יהיה חסר אלוהי, חסר רוח, ציונות בלי אלוהים, ושכל אנושי בלי אלוהים. זה בדיוק. ולאט לאט יתחיל תהליך של השתקמות, זה בדיוק המאמר שלנו, תכף נראה. אם כן, בשלב הראשון מתעוררת הנטייה כלפי החיים החומריים. וככל דבר חדש, אז שאנחנו מתלהבים ממנו כשהוא חדש, אז אנחנו בשלב הראשון תופסים אותו בצד החיצוני שלו. לא חושפים את השורש הפנימי שלו, אלא תופסים אותו מהמקום החיצוני כפי שזה משתקף החוצה, כלפי חוץ. לכן אומר הרב, ואולם קצרי ההשגה, כשהם רואים בעולם שהתחילה להופיע הנטייה כלפי החיים החומריים, עם כל הזוויות של זה, בכלל ובפרט וכו', מתנפלים על החידוש הזה. כי באמת זה חידוש, שהנה עם ישראל אחרי 2000 שנה, מסוגל לחיות כעם, כחברה, כציבור, חיים חומריים. הנה, יש אפשרות להקים מדינה. יש אפשרות להיות דגל באום. יש אפשרות להיות עצמאיים. יש לזה הרבה השלכות. ואז ממילא, כשכביכול הכוח הזה מתעורר בשלב הראשון שלו, אז ממילא הרוחניות תראה חס ושלום כדבר שונה. עד כדי מתנגד, עד כדי מפריע. ותכף נראה למה. ולכן החומריות בשלב הראשון תצא למאבק במקורה. תצא למאבק במה שנותן לה באמת את עצם הקיום שלה. ואז יתחיל תהליך של התחלנות לאבדיל, כפירה לאבדיל, אלף אפי הבדלות. התבוללות כנגד הדת, כנגד הרוח, כנגד אלוהים. בואו נקרא. ואולם קצרי ההשגה, כשהם רואים בעולם נטייה כלפי החיים החומריים, מתנפלים על החידוש הזה. ובקינתם לחומריות, הם מבקשים לבטל לגמרי את הרוחניות, תכף נראה למה, שלדעתם היא סותרת את החומריות החביבה עליהם. אני מקדים חצי משפט, כי הרוחניות שהם פוגשים, שהם מכירים מהגלות, זאת לא אותה רוחניות שמסוגלת להאיר את החומריות, זה לא הרוחניות המקדשת את החול, אלא הרוחניות הנבדלת מן החול. ושפתאום חיי החול מתעוררים, אז כביכול הרוחניות שהיא מתנגדת אל החול, אל החומר, היא סותרת לגמרי, היא שונה לחלוטין. ואז היא מתחילה לצאת אותה חומריות במאבק נגד הרוחניות, שהרב יקרא לה בהמשך הרוחניות האילוזיונית, הרוחניות ההזויה, נראה בהמשך. ואז הם מבקשים לבטא לגמרי את הרוחניות שדעתה מסותרת את החומריות החביבה עליהם, והם מעבירים קו בין החומריות ובין הרוחניות. זה אם אפשר לומר תחילת המהלך של התפתחות השכל האנושי והציונות, באומות בכלל ובעם ישראל כמרכז, שאיזשהו תהליך של התחלנות האדם. נגיד את זה ככה. אמנם הרב במקום אחר כותב שההתחלנות האנושית וההתחלנות הישראלית מקורה שונה לגמרי. ולכן ההתחלנות הגואית, שהיא באמת תהליך שאין לו סוף, הוא לא יגיע להתחלנות הישראלית, כי זה סיום זה נובע במקום אחר לגמרי. זה רק שלב בעיניי, ולא נפתח כי זה סוגיה שלמה. בכל אופן, והם מעבירים קו בין החומריות ובין הרוחניות, ואם אני זוכר נכון, אז יש קו אפילו בצילום, כן, אני רואה שהוא קיים, והעולמות שהם באמת אחד, נפלגים אצלם לשניים, הסותרים זה את זה. אבל להיות ובשורש הפנימי של האומה, ושל כל פרט באומה, אבל ודאי שכלל האומה, אנחנו יודעים שהרוחניות והחומריות יש להם מקור אחד, ויש להם מגמה אחת, והם חייבים להשלים אחד את השני, כל אחד ממקומו שלו, ועד שתיווצר הפרופורציה המדויקת בין שני הכוחות האלה. לכן בתת מודע הפנימי הנשמתי שלנו, אנחנו לא סובלים את החילוק הזה, את הקו הזה ששמנו. החילוניות בעצמה לא סובלת את ההתנתקות שלה מהרוחניות. עוד טיפה, בואו ממש נגיע לשלב שהגענו פעם שעברה. ועם ישראל גוי אחד בארץ, גוי אחד שהאחדות הזאת ידועה לו בשורש נשמתו, שהשניות, השונות, שני הכוחות שנראים שניים ונראים שונים, ונראים מנוגדים, ונראים נאבקים, עד כדי אחד ושלום, מכחישים זה את זה, ונלחמים אחד בשני, שהשניות שנועה לו על פי שורש נשמתו, מרגיש כי ההפרדה בין החומריות ובין הרוחניות, מסבה לו צער גדול ועמוק, והוא מבקש לו דרך לשוב אל האחדות. כן, שלב הראשון יהיה התעוררות החומריות, כי היא התעוררה הרוחניות שיכולה לקדש את החומריות. החומריות מאוד תתלהב ותתפעל מעצמה, תשים את הרוחניות שהיא מקורה בצד, אבל בשורש הנשמה יהיה תמיד משהו שיפריע שם בפנים, כי בעצם שורש החיים לא נמצא, וממילא גם השלמת החיים של הרוח והחומר חסרה, ואז יתחיל תהליך של חזרה אל הרוחניות, ותכף הרב יתאר איך תופיע החזרה הזאת. הנה רק המשפט האחרון שלו הגענו. והוא מבקש לו דרך לשוב אל האחדות, אין עם ישראל יכול לסבול את השניות שהיא עבודה זרה. השניות הזאת, ההפרדה של קודש מחול, ההפרדה של רוחניות מחומריות, זה עבודה זרה, זה כביכול אני אומר, יש כוח אחד בעולם שאין לו מקור. מה זה עבודה זרה? מה זה עבודת אלילים? זה אי ההכרה שיש מקור אחד לכל הכוחות, אלא כל כוח הוא בפני עצמו. אז כביכול יש מקור אחד לרוח, יש מקור אחד לחומר, יש מקור אחד לקודש, יש מקור אחד לחול. זה שיא עבודה זרה. אז יש בהמשך, אנחנו נראה עבודה זרה רוחנית, שזה ההתמכרות אל הרוח, ההתבדלות מן החומר לגמרי, לפחות לפי יכולת האדם ההזויה, או המלאק חומרי, המלאק גופני, שזה המלאק של התמכרות אל הגוף, וכו', אל החול. לכן יש שני סוגי המלאקיות. יש המלאקיות שמשתעבדת אל הקודש ומפקירה את החול, כביכול אין אלוהים בחול, זה עבודה זרה. ויש המלאקיות שמפקירה את החול, שמפקירה, מה אמרתי מקודם? מפקירה את הקודש. עוד פעם, אני חוזר מהתחלה. יש אלוקיות שמפקירה את החול, כי רואה. יש אלוקיות שמפקירה את החול, כי רואה את האלוקי רק בקודש. זה ממש עבודה זרה, כי כביכול אין בחול אלוהים. ויש המלאקיות הפוכה, שמפקירה את הקודש. כי החול הוא חול, וכביכול אין אלוהים בארץ. אבל אין עם ישראל יכול לסבול את השניות שהיא עבודה זרה, והוא בא בקור ברזל. קור ברזל זה ביטוי בנביא, כלומר איזה קור היתוך כזה שאנחנו צריכים, כמו הברזל שהוא עובר באש ואחרי זה שמים אותו במים, כלומר איזשהו תהליך של שריפה ואחרי זה טהרה, נראה עוד מעט. והוא בא בקור ברזל להזדכך ולהינקות מחלעתה של עבודה זרה זו. איזו עבודה זרה? של הנתק בין הקודש לחול, הנתק בין הרוחני לחומרי. עכשיו יתחיל תהליך הבניין. מי רוצה לומר משהו?
הרב הזכיר את זה עכשיו, אני רואה שהרב קוק רק מדבר על האנשים שהם חומריים כביכול, שמתנתקים לרוחניות. למה הוא לא מזכיר את
ה... תכף נראה. תכף נראה. אומר אלעזר, האם הרב קוק מזכיר רק את החומריות שמתנתקת מהרוחניות, ולא את הרוחניות שמתנתקת מהחומריות? אני חושב שקודם כל בהקדמה העקרונית, הרב אומר את שניהם.
שוב את השאר?
האם הרב קוק מזכיר רק את האנשים החומריים, או את התפיסה החומרית שמתנתקת מהתפיסה הרוחנית? קיצור, הוא מזכיר את הציונות החילונית ולא את החרדיות, או יש לרב גם מה לומר לחרדיות ביחס לציונות. ודאי שהרב אומר בהרבה מקומות לשני הצדדים, אבל תכף נראה, גם בהקדמה אנחנו רואים שהרב נגע בשני הצדדים. כן?
אצל הגויים הרי תמיד היה מציאות חומרית. אז מה, בעם ישראל אפשר להבין שבאמת, זאת אומרת, בשביל שברגע שאותה רוחניות מתחברת, מתגלת, אז ממילא גם צריך איזשהו כוח... צריך כאילו איזושהי התעוררות חומרית. אבל למה אצל הגויים צריך, אותה התעוררות חומרית בשביל שאותה, זאת אומרת, הרי, מה יום יומיים?
אצל הגויים אין התעוררות חומרית, אצל הגויים יש קביעות חומרית.
יש?
קביעות חומרית.
אבל איך זה,
עוד פעם, בוא נעשה סדר. נראה לי שהבנתי את שאלתך. אצל הגויים, המעבר מהתקופה הפרימיטיבית לתקופה המודרנית, זה אתה שואל, זה עניין טכני. זה פעם החיים היו פחות נוחים, היום החיים יותר נוחים.
איך זה עוזר בשביל...
שני אחת. בישראל, זה לא ככה. בישראל פעם החיים היו קדושים באופן מסוים, היום החיים יכולים להיות קדושים באופן אחר, או באופן יותר מלא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מצרף את כל זרמי החיים שיש בישראל ובאומות העולם לאותו זרם, אז יש מי שפועל את זה כדי לעשות החיים יותר נוחים. ובעצם השורש הפנימי של זה, זה לגלות קדושה במערכת החיים הטבעית. אמרנו הרבה פעמים פה שהגמרא אומרת, עומדים ולא יודעים על מה עומדים, עושים ולא יודעים מה עושים. יש מצב שאדם פועל פעולה, והוא לא יודע מה מניע אותו. באמת. הוא חושב שמה שמניע אותו זה א', בעצם מה שמניע אותו זה ב', זה אחר לגמרי. הוא בכלל לא יודע לסמן מטרה. הוא מסמן מטרה א', הוא בכלל לא מבין שהמטרה היא ב'. לכן אצל אומות העולם, ההתעוררות של החול, קרי, מדע, טכנולוגיה וכו', וגם שאיפות לאומיות, הרב צדון מדבר על זה, שאותה תקופה של התחלת הציונות, הייתה בכלל שאיפה עולמית, אצל הרבה, נקרא לזה עמים צעירים, להקים מדינה. הוא מדבר על זה בכמה מקומות. כל זה, זה היה איזה מעטפת חיצונית לשורש הפנימי, שהוא גאולת החיים החומריים על ידי עם ישראל.
שייך רק בישראל.
שזה שייך בצד האמת, רק בישראל. אבל זה גם, זה נושא שלם, ככה עניתי לך בכותרת. בבקשה, עוד זה.
הרב, המאבק הזה בין חומריות לרוחניות הוא מן הסתם מאבק תמידי. אני סתם רוצה להביא דוגמה מהיום-יום. אדם קנה רכב כדי להיות נייד ממקום למקום, ולעשות בסופו של דבר את רצון השם ביותר נוחות. עכשיו, הוא יכול לקנות רכב שינייד אותו ממקום למקום, ויכול לקנות רכב שיהיה קצת יותר מלנייד אותו ממקום למקום. השאלה אם פה הוא עבר גבול מסוים.
אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה אחרת, אני רוצה להתפזר. האם התורה מחנכת רק לחיי הכרח או גם לחיי עונג? זאת השאלה.
נכון.
בוא נשמור את זה לזמן אחר. אתה רוצה אחרי זה נפנות לך למקורות. הרב כותב מקום אחד, כמה מקומות, הרבה מקומות, אבל מקום אחד ספציפית אפילו לחיי הפרט. אין היה שבת, ברכות א' עמוד 16, אם אני לא טועה, שהתורה לא יצאה נגד העונג. תבדוק במהלך הידיעות. הרב כותב ברמת כלל ישראל, שבימי שלמה המלך, אז הופעת התורה הופיעה במדרגת העונג. הוא מזכיר את המילה עונג שם. עונג, עונג, עונג שבת. לכן אין ליהדות משהו עקרוני נגד העונג. רק בתנאי שזה לא יהפוך לנגע. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. רגע, שנייה עכשיו. אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. יש לי 100 שקלים. האם אני נוסע באוטו? שיש בו חלונות חשמליים, קונה אוטו. שיש לו חלונות חשמליים או חלונות ידניים. ואת ההפרש 20 שקלים של החלונות האלה מול החלונות האלה, אני משקיע בדברים אחרים. זאת השאלה.
לא בדיוק.
זאת בדיוק השאלה. המשל הוא ברור, אני אמשל כל אחד ייקח את זה למקומות שלו.
אני אומר, יש לך כאילו...
אבל זה נושא אחר, זה נושא כבד, חבל לבזבז אותו בשתי דקות. חבל. אם תרצה בלי נדע, אחרי אני אמר לך מקורות על זה, ואולי פעם צריך לעסוק בסוגיה הזאת. האמת שזה קשור מאוד לסוגיה שקודש וחול. איפה המקום של המותרות ביחס להכריח על פי השקפת התורה? מותר שווה מיותר. האם כל מותר הוא מיותר? שאלה? כן, אבל ארץ ישראל לא נקראת ארץ חיטה וסעורה, נקראת זבת חלב ודבש. חלב ודבש זה לא חיטה וסעורה. האם מה שאמרו חכם במשנה מסכת אבות, כך היא דרכה של תורה, האם הכוונה שזה לכתחילה, או אם הגעת למצב הזה, גם אז עדיין אתה קשור ודבוק לתורה. קיצור, דיונים ארוכים, זה לא, השקושיה הזאת לא התחילה אתמול. מי שרוצה רק קצת לקבל פרופורציה, אז השולחן ערוך, סימן קוף נון וו, שהוא מדבר שם על ההלכה, שאדם צריך ללמוד תורה, להתפלל, ללמוד תורה, לאכול בוקר, לאכול אחת בוקר, ואחרי זה ללכת לעסקיו. שם השולחן ערוך מדבר על היחס בין תורה ועבודה, ואז הוא אומר, ולא יעשה, אומר המשנה ברורה שם, ולא יעשה אלא רק כדי פרנסתו. וכדי שלא ירמה הוא היצר, כך אומר המשנה ברורה, יבדוק מהו ההכרח האמיתי שהוא צריך. אומר החפץ חיים, שכתב את המשנה ברורה, בשער הציון, שזה הערות קצרות של החפץ חיים, עצמו, על מה שהוא כתב במשנה ברורה. אומר החפץ חיים, הוא כדי שלא ירמה אותו היצר, מה הוא באמת ההכרח שהוא צריך. יבדוק, אם הוא היה צריך לזון את חברו, לפרנס את חברו, לפי ערכו. מה היה אומר אז שהוא צריך? אם אתה עודד, היית צריך לפרנס את החבר שלך לפי מה שאתה. אתה היית אחראי על הפרנסה והכלכלה שלו. מה היית אומר? מכונית שיעשה חופשי חודשי. הוא לא צריך מכונית. טוב, אבל זה נושא שלם, זה לא כזה פשטני כמו שאני מציג את זה. טוב, בואו נחזור למאמר שלנו. אם כן, איך יעליר, איך יתחיל, איך יקרה, מה היו השלבים של תהליך הבנייה? כלומר, אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו שלב של התעוררות חומרית, כלל אנושית וישראלית, שכלל אנושית זה במעטפת ולכן היא במשקפיים חילוניות חיצוניות, וישראל זה המרכז, זה במשקפיים רוחניות אלוקיות. איך יתחיל תהליך החזרה אל הרוח? אומר הרב, שלב א', אין תקנה לעבודה זרה, שעבודה זרה כרגע היא הנתק בין הרוחני לחומרי, ובפרט, הרב פונה כמובן למהלך הציוני, מנהיגי הציונות, שהתנקרו וחשבו שאפשר להסתדר בלי רוחניות בתוך החומר, ברמת הכלל, גם ברמת הפרטים. הרי יש כלל בהלכות עבודה זרה. עבודה זרה, אתה לא יכול לשפר אותה. אתה לא יכול לתקן אותה. אין חזרה בתשובה בעבודה זרה. אסור להשתמש בשום פרט שעבדו בעבודה זרה. אין תקנה לעבודה זרה, אלא נתיצה ועיבוד. כלומר, צריך להשמיד את העבודה זרה מן העולם. יש דברים שאם בהם קלקול, אתה יכול לתקן. אבל יש דברים שאם הם מקולקלים, אתה חייב לקלקל עד הסוף, לנטוץ ולהעביד אותם, שלא יישאר מהם זכר, כי אין בהם שורש פנימי קדושתי פה בעולם הזה. אז עבודה זרה, אין לה תקנה, כך הלכה הפשוטה. פסוקים בתורה, פשט הלכה. אלא על ידי נתיצה ועיבוד. אם כן, עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לתהליך של נתיצה ועיבוד של העבודה זרה שהיא מה? שהיא ההפרדה בין הרוחני לחומרי. כלומר, יתחיל תהליך של נתיצה ועיבוד כלפי הרוחני הנפרד מהחומרי, ואחר כך בשלב ב' ונראה למה אלה השלבים, יתחיל תהליך של נתיצה של החומרי שיתנתק מהרוחני. זה עכשיו השלב שאנחנו הולכים להיכנס אליו. אין עם ישראל יכול לסבול את השניות שהיא עבודה זרה, והוא בא בקור הברזל להזדקח ולנקות מחילתה של עבודה זרה זו. אין תקנה לעבודה זרה אלא נתיצה ועיבוד. ויד פושעי ישראל בא בראשונה. מי שיתחיל לתקן את התהליך הרוחני דווקא על ידי, תכף נראה, שבירת הרוחניות הזאת בהתחלה, זה דווקא פושעי ישראל. לא ניכנס עכשיו האם יש פושעי ישראל היום, אין פושעי ישראל, היה לפני 100 שנה, אין לפני 100 שנה. הגדר העקרוני, אותו אדם, אותה תפיסה שהיא נגד אלוקים. נגד הגישה שיש אלוקים בארץ, ברא את העולם, בורא את העולם, מנהיג את המציאות, יביא אותה לגאולתה. לא ניכנס עכשיו לדיונים הלכתיים, דברים מסובכים, אבל עיקרון. אין תקנה לעבודה זרה אלא נתיצה ועיבוד, ויד פושעי ישראל בא בראשונה. הם, מקימי הפסל, ממהרים בעצמם לנתצו. עכשיו למה? קודם כל, ברובד החיצוני, אלה ששייכים אל החומר, ושייכים מאוד אל החומר, וחושבים שהרוח היא מיותרת, חושבים שהחול הוא החיים והקודש הוא מיותר, אז ברור ברובד החיצוני שקודם כל הם ייכנסו לתהליך של שבירת הקודש, של שבירת הרוח, כי כרגע הם שבויים בחומר, הם שבויים בחול. תכף נראה שהם אלה בעצמם שישברו גם את החול. מדוע? לא רק, הם לא ישברו רק את הקודש, כי הקודש נראה להם סותר את החול. הם ישברו גם את החול שלהם, כי בשורש הפנימי שלהם הם יודעים שחול בלי קודש הוא מת. הם לא אולי יודו בזה. אולי לא יכתבו את זה בספרות, בחלון הרב אבסטימצקי, או חנות אחרת. אבל זה השורש הפנימי. אז בשלב הראשון יערסו את מה שיותר קל להרוס, שהוא הרוחניות שנראית אצלם סותרת את החומריות שלהם. בשלב השני, הם יערסו את החומריות שלהם בעצמם. כי הם יתחילו לקלוט בתת מודע, שהערך הרוחני הוא המנוע של החומרי. והרב יתאר פה תהליך שלאט לאט החומריות תלך ותשחק. ותתערבב, תכף נראה מה הכוונה. אבל קודם כל שלב א', פושע ישראל מקימי הפסל ממהרים, איזה פסל? הפסל של העולם החומרי, פסל ידוע, זה דבר שהוא מת, דבר שהוא פסול. למה לא תעשה לך פסל? מה זה פסל? פסל זה איזושהי מציאות, יכולה להיות מעץ, יכולה להיות מאבן, יכולה להיות רעיון, אבל לא מדבר כרגע על עץ ואבן. עץ שהוא סטטי, זהו. אדם לוקח למשך חתיכת עץ, מגלף אותה באיזושהי צורה, נגיד בריבוע, עושה ממנה איזשהו ערך, איזשהו כוח. זה הריבוע, זהו ריבוע. הוא לא ישתנה, הוא לא יגדל, הוא לא יקטן, הוא לא... הוא קבוע, הוא סטטי. לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה, זה לא לקחת מציאות קבועה שחסר בה חידוש, שחסרה בה התפתחות, ולחשוב שהיא המציאות. לא נכון. פסל ותמונה זה דבר מקובע. דבר שהוא פסל הוא פסולת. זה לא משחק מילים, זה אמיתי. ולכן הוא פסול. פעם ראיתי באחד הספרים. סיפרתי את זה פה פעם, אחד השיעורים. אחד האומנים הגדולים בארץ, שמו... ברח לי שמו?
קדישה?
לא, לא. הוא... אחת היצירות שהוא עשה, הוא לא המציא, אבל הוא חידד מאוד את האומנות הקינטית, אומנות בתנועה. הוא עשה את את המזרקה במרכז תל אביב שם בחוב, איך קוראים לו? אגם. משה אגם? אגם. איך? אני חושב, בקיצור, אגם. האומן אגם, אחד מגדולי האומנים, הוא כבר אדם זקן, אחד מגדולי האומנים בארץ. אז פעם הגיע לידי ספר, הראה לי פעם תלמיד חכם ספר, של דו שיח מאוד מעניין, בינו לבין רב מארצות הברית. לא זוכר כרגע את שם הרב. אז הם דנים בכל מיני סוגיות שקשורות לאומנות ויהדות. מאוד מעניין. אז באיזשהו שלב אומר אגם דבר מדהים. הוא אומר ככה. כשהתורה אומרת בעשרת הדיברות, לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה. למי הדברים מיועדים עשרת הדיברות? לכלל ישראל. כמה אנשים בעם ישראל עושים פסלים? פסלים. כמה אנשים בעם ישראל ציירים, עושים תמונות? אחוז זניח לגמרי. היעלה על הדעת שאחת מעשרת הדיברות מיועדת למספר כמותי כל כך שולי בעם ישראל, ולא לכלל ישראל? ברור שלא. אלא כנראה שהאיסור לא לעשות פסל וכל תמונה, הוא לא מיועד לפסלים ולציירים.
כמה מאיתנו
רוצחים? אז השאלה, אתה שואל שאלה טובה, האם לא תרצח של עשרת הדיברות או לא תרצח של כפשוטו? כנראה שלא.
אבל לא תרצח זה
כנראה שלא.
כנראה שלא.
חוץ מזה תסכים איתי, שנראה לי שיש יותר רוצחים מפסלים. אבל פעם אנחנו לא מדברים כמותי, אנחנו אומרים עכשיו עקרוני. אז הוא אמר דבר עמוק, עצום. הוא אמר ככה, האיסור לא לעשות פסל, זה לא לקחת גוף ממתכת או גוף מעץ ולעשות לנו פסל. אלא דבר שהוא פסל או תמונה, זה דבר שהוא קבוע. כשהתורה אומרת לא לעשות פסל, זה אומר, אל תיקח מציאות ותקבע אותה. עכשיו בוא נלך לצד השני. אל תיקח מציאות מקובעת, כמו חומר, ותהפוך אותה למשהו חי. זה מת. אני רוצה להסביר את זה רגע ברמה של הציור למשל. נגיד שאני עכשיו יושב בשפת הים של אשדוד. בסדר? דווקא זה היה לא רע נראה לי. ואני רואה את האוניות של הרשעים מגיעות לחופי אשדוד. ונגיד שאני עכשיו מצייר איזשהו ציור. עכשיו נגיד שהציור שאני מצייר הוא נכון לשעה 12:41, כי אונייה אחת מתוך שש האוניות נמצאת בזווית מסוימת בים ביחס אליי. עוד שעה היא תהיה במקום אחר. אז הציור שאני ציירתי הוא נכון ליום רביעי י"ח בסיוון שנת התשע"א, יום למה רביעי? שני, י"ח בסיוון התשע"א, שעה 12:41 בצהריים. שעה 12:51, הציור הזה כבר לא רלוונטי. כי אני אהיה במקום אחר. אם כן, כשאני מצייר משהו, אם זה ציור של מציאות, הציור הזה הוא נכון לרגע שהוא מצויר. ברגע שהציור צויר, והמציאות השתנתה, אז הוא כבר לא נכון. אם כן, אמר אגם, כשהתורה אומרת לא לעשות פסל ולא לעשות כל תמונה, מה היא בעצם אומרת? היא בעצם אומרת, חוץ מהפירושים הידועים, היא אומרת, אל תיתן מציאות של חיים לדבר שהוא קבוע. כי בדבר שהוא קבוע, אין לו חיים. לכן, הגישה האומנותית שלו הייתה, אומנות בתנועה. אומנות קינטית, זה נקרא. כלומר, הוא, כל הזרם שלו, אם זה בצבע או בבד, לא משנה מה שזה, הכל היה בתנועה. נגיד שבדרך כלל כשאדם בא לתערוכה, אני לא מבין בזה, כשאדם בא לתערוכה, אז בדרך כלל יש את ה... איך זה נקרא? החוט הזה? החבל הזה ש... נכון? אתה בא לתערוכה, יש את החבל שעד לכאן אסור לעבור, אסור לגעת, אין לגעת במוצגים, ויש חבל שאסור לה... אצלו בתערוכות זה לא היה ככה. אצלו, הפוך. כל מי שבא, כל מבקר שבא לתערוכה, אז קודם כל הוא נוגע בזה, הוא מזיז את זה, האומנות שלו היא מאוד בתנועה. והוא היה אומר יותר מזה, הוא אומר, יכול מאוד להיות שהמבקר יראה במה שאני עשיתי דברים שאני בכלל לא ראיתי. דברים שלא חשבתי, וזה גם חלק מהאומנות. מי אומר שהוא צריך להיכנס לראש שלי? בכלל? זה הראש שלו. לכן הגישה שלו הייתה באופן עקרוני, מאוד. אומנות בתנועה. לכן זה לא רק בתנועה שהאדם יכול להזיז, אלא גם זה משתנה עם הצללים, היחס בין אור לצל, בין יום ללילה. כי אני לא מבין בזה, אבל ככה כתוב שם בספרים, בספר.
זה
באמת,
זה באינטיאלן. אני בתכנית שיטה גם על זה עם הצללים.
טוב, ושם זה ככה.
כן.
טוב. מי זוכר את הכיכר שהקימו בתל אביב, אז במרכז הכיכר, אז ככה זה היה באמת. מה? יש שם עוד מים.
לא,
יש במים. יש במים עם השילוב הזה. כן, כן.
העניין של הקיבעון.
דרך אגב, פעם דיברתי איתו, זכיתי לדבר איתו, אפשר לומר, והוא אדם רציני מאוד. באמת, בעל מעלה. סיפרתי לו שאני, הוא אדם לא נקרא דתי. במחאות. סיפרתי לו שאני מדבר קצת לפעמים על משהו, הוא אמר, הוא מאוד התפעל מזה וזה. מעניין, מאוד מעניין.
כן. העניין של
הקיבעון, שזה בעצם זה החומר, זה החומריות שאין בה רוחניות.
זה גם על האדם, זאת אומרת,
מה זאת אומרת?
שהוא, יש
איסור
על אדם
לקבע
את עצמו?
ודאי, איפה שהוא נמצא? ודאי. אדם קבוע זה אדם קבוי. מצד שני, אדם קבוע זה יציבות, צריך להבדיל, אמרנו הרבה פעמים, בין קביעות לקיבעון. קביעות זה שיש לי יציבות, ומתוכה אני כל הזמן מתחדש ומתפתח. להתחדש בלי יציבות זה בעיה. הכל יכול להיות כמו איזה תחנת רוח, שבשבת כזאת. אבל קיבעון מתוך קביעות זה סכנה גדולה. הרב אומר, בעין היה באחד המקומות, אני רואה שאנחנו קצת מתפזרים, אבל עוד חצי דקה על זה, שיש באדם שני כוחות שמביאים להשלמת החיים. עין היה שבת ב', ממש בהתחלה עמוד 8 שם, אני חושב. אומר, כוח אחד, הוא קורא לזה כוח השומר. יש באדם כוח ששומר את הקיים. שומר את היש. ויש כוח שני שהוא כוח הפועל. הכוח שרוצה להתחדש ולהשתנות. ושני הכוחות האלה חייבים להופיע ביחד. לכן אומר שם הרב, אומרת הגמרא, רחץ בחמין ולא שטף בצונן, זה גורם לכמה בעיות. זה לא רק שצריך לסיים מקלחת של מים חמים במים צוננים, למרות שגם זה נכון, יש מי שאומר, אלא המים, אומר שם הרב, מרקחים את הגוף. נכון? מים חמים מרקחים את הגוף, כי כלי אדם מתרחבים, אז זה מרקח את הגוף. אדם נכנס כועס לאמבטיה, נגיד שהאמבטיה מים חמים או מקלחת מים חמים, יצא קצת יותר רגוע. בדרך כלל המים חמים מרחיבים את כלי אדם, נותנים אפשרות קצת לזרימה, קצת פחות עקשנות, קצת פחות קפדנות, קצת פחות קיבעון. מים קרים מקבצים את כלי אדם, נכון? זה, כל מי שהתקלח פעם בצבא במים קרים, אז הוא יודע שאתה מרגיש מקובץ, נורא. אז אומר הרב, אדם צריך לרחוץ בחמין. צריך להיות מה שנקרא היום ספונטני, אבל במובן הנכון של המילה. אבל מצד שני, אם הוא יהיה יותר מדי ספונטני, אין לו יסודות שעליהם הוא לא מחתר, זה בעיה. לכן תרחץ את עצמך בחמין, אבל תשטוף את עצמך בצונן. כמו, אומרת הגמרא, כמו ברזל, שמכניסים אותו לאש, זה קורה ברזל, מה שדיברנו, מכניסים אותו לאש, האש היא מרקחת את הברזל, ואחרי זה שמים אותו במים קרים, כמו בעגלה, או ליבון כלים. שמה שהמים עושים, זה מקבעים את המצב שהאש, נקרא לזה ריקחה. אתם רוצים שאני אקרא את זה? עברה חצי דקה כבר.
חשוב אבל.
טוב, ממש רק את זה ונתקדם, כדאי להתקדם קצת אתכם. הנה השבת ב', לא עמוד 8, עמוד 4, פסקה ז'. רחץ בחמין ולא נשתתף בצונן, דומה לברזל שהכניסו לאור, לאש, ולא הכניסו לצונן. טוב, הצונן אומר רש"י שאין מחזקים את הברזל. אחרי שהאש ריקחה את הברזל, הצונן מקבע את אותו ריכוך, את אותו מצב. אומר הרב, שני כוחות מתאחדים בבניינו החומרי והרוחני של האדם. כוח הפועל, שאדם פועל, מתחדש, שעל ידו האדם מוכן להרוויח דברים חדשים, כוחות חדשים לעומת הישנים, וחומרים חדשים תחת אותם שכבר אינם צולחים למלאכתם. ומצד שני, וכוח השומר, האוצרת אשר כבר הרוויח. יש לשמור על היש, ויש תוספת על היש. מה שנקרא יברכך השם וישמרך. ברכה, תוספת, שמירה, קיים. אז אם ככה צריך להיות, ישמורך השם יברכך. טוב, נעזוב. הרב אומר בעולת ראייה, עונה תשובה. אומר הרב, בואו נרוויח מזה משהו מעשי. אומר הרב, אם יש באדם שני כוחות, שהם אלה שיבנו אותו חומרית ורוחנית, כוח הפועל וכוח השומר, כדי להיות אדם פועל, אתה צריך להיות אדם קצת יותר גמיש, קצת פחות עקשן. כי כשאתה עקשן, אתה לא מוכן לשינויים, אתה לא רך לשינויים. לכן אמנם לעניין, סליחה, לעשות את מלאכת ההרווחה, להרוויח בוו, לרווח ולהרוויח בחט, ובבית, וו, בית, חט, ההרווחה, לעשות את מלאכת ההרווחה, והרחבה, אם אפשר להוסיף, ראוי שהאדם יהיה יותר מוכן לשינויים, לרקות ולהתפעלות. לכן אדם צריך להיות רך ביחס להתחדשות, ביחס לשינוי, פחות קשיח, פחות קבדן, פחות עקשן, יותר גמיש, גמיש, קצת יותר רך. מצד שני, אמנם לעניין השמירה, צריך האדם להיות מוכשר ביותר למצב של קשות החומר. כדי לשמור משהו, צריך להיות עקשן, צריך לא לוותר, צריך לעמוד על שלי, ואדם צריך למצוא את האיזון הזה. וכן הדבר נוהג במידות ובתכונות הנפש. איך מצד אחד להביא את כוח הפועל אל הפועל, ומצד שנביא את כוח השומר אל הפועל. ואיך לא להתבלבל ביניהם. איך להיות גמיש במה שצריך להיות גמיש, ולהיות קפדן במה שצריך להיות קפדן. לא מוכן לוותר על מה שלא צריך לוותר, ומאוד רך ועדין נפש, כשיש אפשרות להיות, כשצריך להיות רך. זה א' ב' של זוגיות הפסקה הזאת. באמת. טוב, בואו נחזור אלינו. אם כן, אין תקנה לעבודה זרה, אלא נתיצה ועיבוד. ויד פושעי ישראל בא בראשונה. אז קודם כל הם יעבדו את הרוח. הם יעבדו את הרוח כי במקום שבו הם נמצאים, נמצאים במקום החומר, והרוח נראית להם סותרת. הם מקימי הפסל ממהרים בעצמם לנתצו. אז הם בהמשך ינתצו את פסל החומר. אבל לפני כן הם נתצים את פסל הרוח שהם העמידו לפי תפיסת עולמם השקרית, כי הרוח שהם מכירים, בטעות, כפי שהם חושבים, זאת רוח שמתנכרת לחומר, שנבדלת מהחומר. היא סותרת את החומר. לכן פושעי ישראל סוף סוף גם הם בני עם אחד. גם הם אינם יכולים לסבול את השניות. ועל כן הם מקדימים בעבודת הנתיצה. אז בשלב הראשון, מול מי תצא החומריות? מול אותה התפיסה ואותם האנשים שפעם נקראו חרדים, שמסמלים מבחינתם את הרוחניות הנבדלת מהחומריות. ואז תקום מפלגה כמו שינוי, או כמו מרץ, אני מגזים בכוונה, או מפלגות שהקימו את מדינת ישראל, את רומד מדינת ישראל, להפריד את היהודים חס ושלום מהיהדות. ולא ניכנס עכשיו עם גזיזת הפאות, זה נכון או לא נכון. אבל גם אם זה לא נכון, הייתה סוג של אווירה כזאת, באופן מסוים, חס ושלום, לא כלל ישראל, אבל מאיפה זה נובע? זה נובע מפה. זה נובע שכשהחומר קם על הרגליים, אז הוא לא רוצה רוח. הוא לא רוצה רוח בכלל, בוא לקיבוץ. אתה בא לקיבוץ. אתה יורד מהאונייה, אתה בא לקיבוץ. לכן נוצים הם מתחילה את הרוחניות החלוקה מעל החומריות וסותרת לה. אבל איזה רוחניות? אותה רוחניות שהיא מתנכרת ונבדלת מהחומריות, אותה רוחניות כפי שהם רואים אותה, אותה רוחניות שהם הכירו אולי 2000 שנה בגלות, בביקורת הזין מבקרים אותה ומראים את כל שקרה והפסדה. איך אתם יכולים לקחת אחריות על ילדים תמימים וקטנים, ואתם לא מלמדים אותם את מקצועות הליבה של מדינת ישראל? אתם תוציאו המרצים. זה חדשות שלי לפני כמה ימים. ובגץ מאיים לסגור בתי ספר. כי מה שווה נער יהודי במדינת ישראל אם הוא לא לומד את מקצועות הליבה? קוראים לזה היום. מה זה מקצועות הליבה? חשבון, אנגלית, מה עוד תעזרו לי? ספרות, לא אמרתי חשבון, חשבון זה מתמטיקה. מה? מתמטיקה, אנגלית, מחשבים ו... ספרות ואזרחות. זה מקצועות הליבה. אז איך יהודי במדינת ישראל, שנת 2010 למניינם השקרי, יכול להיות יהודי בעל ערך, תורם לחברה, אם הוא לא יודע מתמטיקה? ולכן יצאו במלחמת חורמה נגד כל מה שהוא נוגד את התפיסה הזאת. אני לא בא להצדיק גישה כזאת, אני מצייר עובדה, מצייר מצב. מהמקום הזה זה מגיע, אותה רוחניות שמצטיירת להם כסותרת את החומריות. מה, אתם לא מבינים שמתמטיקה, אנגלית, מחשבים בדור הזה זה מאוד חשוב להתפתחות המקצועית הכלכלית של הילד בכיתה א'? אתם הורים חסרי אחריות, אתם תעמידו אותו עוד 10 שנים, 15 שנה לרגליים, עם מה הוא ייגש לחיים? איך הוא יתפרנס אפילו ברמה המינימלית של פרנסה? צריך להבין, המלחמה נגד הציבור החרדי של גורמים קיצוניים ושוליים בחברה הישראלית, היא באה מהמקום הזה. מהמקום הזה היא מגיעה.
טענה צודקת?
מה?
וזה טענה צודקת?
לא.
ודאי שלא. זו טענה צודקת, כלומר, יש גרעין של אמת בטענה, כי הרוחניות הזאת היא נבדלת, אבל היא לא מבינה שהרוחניות הזאת היא מקור החיים של החומריות שלהם. עכשיו, אני לא רוצה לחלק בין אנשים. אבל התפיסות, מאיפה נובע הלהט הזה? הלהט הזה מול הרוחניות. אנחנו נגייס את בחורי הישיבות. על הפעם ועל פעמתם נגייס אותם. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהמקומות האלה. החומר מתעורר. הוא רואה ברוח הנבדלת ממנו אויב. לא רק לה, לעצמה, אלא לא. ולכן הוא יוצא למלחמת של חד ושלום, להיות או לחדול. ניצחנו. בית המשפט העליון הכריע שאפשר לחזור לארץ עם שני תינוקות. אפשר. ולגדל אותם בירושלים. לא רק בתל אביב. ניצחנו. כן.
כשבוני הארץ נלחמים ובעצם באים לנטס את הפסל
הרוחני.
את הפסל הרוחני, הם מחזיקים בפסל הרשמי שלהם. אבל כשהם יבואו אחר כך לנטס את הפסל הרשמי...
עוד לא הגענו לשם, תכף נראה מה יקרה שם. תכף נראה, הרי לכאורה זה משונה, למה שיבואו לנטץ את הפצל החומרי? שלהם. למה? למה? למה לנטץ את הפצל החומרי? בנינו מדינת ישראל כל כך חזקה, שחיל הים שלה מסוגל להשתלט על אויבים בים. למה אחרי 3 שעות צריך לעשות מסיבת עיתונאים מול כל שגרירי העולם? למשל, כדוגמה. זה בדיוק. אז זה לא ברור. אני מתקן אתכם החדשות פשוט.
זהו. זה בדיוק מאוד שאני לא מקובר.
זה טוב ולא טוב שאתה לא מקובר.
זה לא היה משתלט על הסיון.
טוב, לא ביקשנו עזרה. אורן. לא, אני אתקן אותו, אל תדאג. אנחנו עכשיו לומדים תורה.
הרב, אותו אחד שגזלו לו את הביאות, היה מועמד להיות לשבת בית המשפט העליון ודחו אותו.
טוב, לא יודע על מה אתה מדבר.
זה למעלותי,
טוב. עוד פעם, בואו נתקדם. עודד, אני מבטיח לך להתכון של 2 דקות על מה שקרה ב-12 שעות האחרונות. פחות מ-12. נוטצים הם מתחילה, אלה שהקימו את פסילי החומר, אלילי החומר, נוטצים הם מתחילה את הרוחניות החלוקה מעל החומריות וסותרת לה. בביקורת הזה הם מבקרים אותה, מראים את כל שקרה והפסדה של הרוחניות הזאת. מנצים ומשברים הם רוחניות זו בקנאות המיוחדת לעם ישראל. ושמחים רגע לראות כי האליל של הרוחניות היה למאי מפלה. הנה, הצלחנו להעמיד עוד יותר את הפסל החומרי, הצלחנו להרחיק עוד כמה דעות או אנשים מהשורש הרוחני. אבל איזה רוחניות הם רואים? הרוחניות המחולקת מהחומר. אומר הרב, ויכול מאוד להיות שבאמת בשלב הראשון, החילוניות הזאת, הפסילי החומר האלה, יצליחו בדרכם, במאבקם. כלומר, ישכנעו שלשלוח ילד בכיתה א' לבית ספר שבו לא לומדים את לימודי הליבה, זה חוסר אחריות של ההורים. גם הוא מקבל ארוחת צהריים חינם. ישכנעו. הנה, צרינו הרב הרבה מאוד מעם ישראל כלפי חוץ, רק כלפי חוץ, לפי הלבוש וההתנהגות. הם נקראים על פי השולחן ערוך חילוני, למרות שהם עושים הרבה מעשי חסד, הרבה כלל ישראל, הרבה מסירות נפש, אבל ברמה של שמירת השולחן ערוך וברמה של הלכות יחיד, שולחן, תפילין, שבת, נדבר על זה. אז הם חושבים, אותה, מה שנקרא, מקימי הפסל החומרי, שהצליחו להיאבק ברוחניות הנבדלת מהחומריות, בהשפעתם הגדולה, הם חושבים, שהם הצליחו לבטל את הרוחניות לגמרי. כי הנה, ניצחנו את הרוחניות. תראה, הנה, עם ישראל היום הוא חילוני. ואולם, מחוסר הבחנה עמוקה, הם טועים לחשוב, כי כבר עקרו את כל הרוחניות משורש, שמעכשיו אין עוד רוחניות בעולם. הראיה, הנה, עם ישראל, חס ושלום, הולך ומתחלן. הטלוויזיה תופסת מקום, התקשורת תופסת מקום, הכבוד תופס מקום, הכסף תופס מקום, הספורט תופס מקום, מה עוד? הספרות תופסת מקום, תיאטרון, אקדמיה. הנה, אקדמיה זה דוגמה מציונת, חבל שלא הזכרתי. האוניברסיטאות. הנה, תראה, המועצה להשכלה גבוהה ניצחה את עולם הישיבות. הרי היה, לא נפרט כרגע, א' ב' ג'. אז הם חושבים שהם עקרו את הרוחניות לגמרי. ואולם מחוסר הבחנה עמוקה הם טועים לחשוב כי כבר עקרו את כל הרוחניות משורש. שמעכשיו אין עוד רוחניות בעולם. אומר הרב, אבל הם לא יודעים ועוד כמה דקות הם ידעו. אבל באמת כמה דקות ברמה של דורות. אבל באמת הספיקו לנתץ רק את אליל הרוחניות. הם בנו, כמו שהם בנו פסל חומרי, הם בנו פסל רוחני. התפיסה שלהם היא התפיסה שמחלקת באופן קיצוני בין חומר לרוח, בין קודש לחום. אז הם בנו פסל חומרי ולהם הם מתמכרים, והם אופן, אנחנו לא מדברים פה על אנשים, נראים כאן על תפיסת עולם. ומצד שני, השאירו את הפסל הרוחני שהם רוצים להרוס אותו. אבל הם לא מבינים ששני הפסלים האלה הם לא נכונים. אז הם הורסים את הרובד הרוחני, שהם לא מבינים שהוא באמת לא הרוחניות שמסוגלת לקדש את המציאות כולל את עצמם. את החומר שהם בנו בעצמם. ולכן הם לא הרסו את הרוחניות באמת. הם הרסו את הרוחניות שהיא אילוזיה, שהיא אשליה, שהיא הזיה, רוחניות נבדלת שלא מתגלה בעולם. אז הם נאבקו באיזה בועה רוחנית. אבל הרוחניות שאמורה להופיע בעולם, היא קיימת. היא קיימת בכלל והיא קיימת גם בתוכה. וזה יהיה השלב הבא. אבל השלב הזה קודם כל. אבל באמת הספיקו לנתץ רק את אליל הרוחניות. את הרוחניות האילוזיונית הרומנטית. הרומנטית, כלומר, אותה שאיפה הרוחנית שהיא מבדילה את האדם מן העולם. מתי אני אהיה מלאך? מתי אני אגמור את השס ביום וחצי? מתי אני כבר לא אצטרך לאכול ארוחת צהריים? מתי כבר לא נצטרך מדינה? כי נהיה כולנו המלאך גבריאל והמלאך מיכל. זה רוחניות כזאת, הזויה. אז את זה אולי הם הצליחו לשבור. אבל לא את הרוחניות האמיתית, שהרוחניות שמסוגלת להאיר את החיים. אבל באמת הספיקו לנתץ רק את אליל הרוחניות, את הרוחניות האילוזיונית, הרומנטית, בת הדמיון הכוזב. ולא את הרוחניות האמיתית, שאי אפשר להכחידה, כי היא שורש החיים שלהם בעצמם, החומרית שלהם. והיא, הרוחניות האמיתית, עומדת וקיימה, וקיימת לנצח, בין שמודים בה ובין שכופרים בה. אם כן, שלב ראשון, הניתוץ של הפסל הרוחני כפי שהם מבינים אותו, כפי שהם רואים אותו, אבל יגיע מהר מאוד השלב השני. רק נקרא את המשפט הראשון ונעצור פעם הבא, כי יש כאן הרבה פרטים, חבל לאבד את זה. ואחרי שגמרו את עבודת הנתיצה של אליל הרוחניות, הרוחניות הנבדלת, הם על כורחם, ואני צריך להבין מדוע על כורחם, באים לנתץ גם את אליל החומריות. ואז הרב מתאר כאן כל מיני מצבים מאוד מעניינים, רק נקרא כפי שלהיכנס לעניין השבוע הבא. כי אחרי שהחומריות נפרדת מהרוחניות, גם היא אינה אלא אליל לבין הזכות הקיום. אז כשיתחיל השלב של ההתמקמות של האליל החומרי עד כדי ניפוצו, אז מתעוררות, יש כאן הרבה, זה נשמע דברים פשוטים, אבל דברים עמוקים מאוד, ונשמור את זה לפעם הבאה. אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים. מה זה קשור? למה בזה שהרקת את האליל הרוחני ואתה עכשיו נמצא משועבד לאליל החומרי, פתאום יתחילו מלחמות של מפלגות ומעמדים? מה הקשר אחד לשני? והמלחמות הקשות והאכזריות מרעילות את נעימות החומריות. קשה לאדם ליהנות בסעודתו אם בידו אחת אוחזת הפרוסה, ובידו השנית חנית ורובה לבטק, להשתיק את חברו. הבא גם הוא לנגדו מזוין נגזול את הפרוסה מידו. ומצד שני, החומריות כשהיא לעצמה נעשית לאה, עייפה. מעין קורטוב של רוחניות אמיתית, ואכולי ספק ונגועי שיעמום, אינם מוצאים דרך אחרת אל העיבוד עצמם לדעת, לא כפשוטו אלא בעומק, נראה בהמשך. והספרות, שאולי שם ימצא הפתרון, כביכול, כאילו, עוד באה ומוסיפה שמן על המוקד, כמעט מכל שיר ושיר, מכל סיפור וציור בוקעת ועולה ענקת חלל, הקורעת שמיים מעל ומפעפעת כארס מתחת, עד כתבי שיעול ערב טוב, יאוש לילה טוב תקווה. עם מנגינה יוונית שברוך השם מקווה שנותק איתם המגע היום בבוקר. החוקרים מבקשים איזה תכלית לחיים. ואינם, או טורקית, זה בכלל, זה סוף סוף, עם זמן היה צריך לקרוא. מה המנגינה? המנגינה טורקית או יוונית שמה? בערב טוב תיוב ולילה טוב תקווה. יווני. טוב, זה קרוב לטורקיה, פשוט. החוקרים מבקשים איזה תכלית לחיים ואינם מוצאים. אין קו של אור להעיר ולחמם את הנפש הרועדת מקור, איזה משפט. גם מכל המחרפים והמגדפים, החצופים והזה הפנים, אתה שומע תרעומות של איוב, הסובל איסורים אין קץ, ומרוב כעסו הוא נכון לרמוס, לטרוף ולהשחית את הכל. קוראים לזה משט, לא? כתוב פה משט? לא. כך הולכים פושעי ישראל ושוברים בעצם את אלילי הזמן. שוברים ומנפצים ומנקים, תראו את המשפט הזה, במשפט אחד רב מסכם את הכל. שוברים ומנפצים ומנקים את המקום מצד אחד מהרוחניות המזויפה, ומצד שני הוא מהחומריות הריקה והשפלה, ומה יתפנה? יתפנה מקום למה? ומפנים דרך לקדושה העליונה, שתשלח יהיה תורה להשיב לב בני ישראל אל אמונת האחדות. טוב, הקטע הזה צריך הרבה למידה. שבוע הבא נמשיך מ-235, ואחרי שגמרו את עבודת הנתיצה. לכאן הגענו. יישר כוח.